היי וברוכים הבאים לסוכן חופש, פודקאסט על חופש מעשי. והיום אני שמח להיפגש עם אילני אילן. היי אילני.
היי אורי, מה שלומך?
מצוין. אילני, אני לא יודע איך להגדיר אותך, גם כי את לא בקטע של הגדרות, וגם בגלל שיש לך המון הגדרות, אז נעים מאוד. מי את? אילני אילן.
שאלה מצוינת, אני כבר שנים מחפשת את ההגדרה, אבל כנראה שבאמת יש כמה, אני אולי בראש ובראשונה אני אימא לארבעה ילדים, ואני בת זוג לאורי, אני חיה, אני סופרת, אני מציירת, אני שרה, אני יזמת עסקית, אני חיה את חיי, באמת היא שזה לא תמיד היה ככה, לפני זה למדתי ראיית חשבון, ואז היה קל מאוד להגדיר אותי, והיה לי עסק לעיצוב ביתנים בתערוכות, אבל אז עברנו לארצות הברית עם שלושה ילדים, ואחרי שנה וחצי אולי לקח לי באמת לא לאהוב את ארצות הברית עד רמה כזו שהרגשתי שאני לא יכולה לחיות איפה שחיינו בפלורידה.
על איזה שנה אנחנו מדברים ומה הייתה הסיבה לרילוקיישן?
אורי אף פעם לא רוצה לחיות בישראל, בעלי, ואני אחרי שנים של הלוך חזור, כל פעם עם עוד ילד בין ארצות הברית לישראל, בסוף התמסרתי לעניין הזה שאמריקה התעיז, כי הבנתי שאם אני רוצה לשמר את הזוגיות והמשפחה, אז אני צריכה להיות באמריקה. זה היה ויתור לא פשוט בשבילי, אבל הבחירה במשפחה הייתה מעל זה. ואז עברנו לפה סופית ב-2005, וב-2009 גרנו בפלורידה, בפורט לודדל, וב-2009 עשינו שינוי מאוד מאוד גדול בחיים שלנו. הילדים תמיד היו בחינוך ביתי, בשלב הזה כבר היו לנו ארבעה ילדים, הרביעי נולד ב-2007, והרגשתי שאני לא יכולה לתת לילדים שלי את מה שהם רוצים בסביבה העירונית שבה חיינו. אני בת קיבוץ, היו חסרים לי המרחבים והיכולת שלי לאפשר לילדים לחיות במשהו שהוא מעבר לארבע קירות וטיפה החצר הקטנה האחורית, למרות שגרנו על אגם מקסים. ועלה רעיון בשיחה עם חברה לעשות פלאפל בפסטיבל של רנסנס. פסטיבל רנסנס זה פסטיבל, זה ז'אנר פה בארצות הברית, שמתקיים בכל המדינות. חלק מהפסטיבלים האלה מתקיימים סוף שבוע אחד, וחלקם עד 13 סופי שבוע. והחלטנו פשוט לתת בקשה לבעלים של הפסטיבל להכין להם פלאפל, והתקבלנו.
וזה היה מבחינת... Okay. אני חייב להבין, היית רואת חשבון, היה לך עסק בעיצוב ביתנים, עברתם לגור בארצות הברית on and off, ואז okay. הגיעה הצעה לפלאפל. מאיפה זה בא? מה פתאום אמרת לזה כן? מה זה הדבר הזה?
אז כשעברנו לארצות הברית, כבר לא עבדתי בעסק שלי, הייתי ממש אימא במשרה מלאה בבית עם ארבעת הילדים, חינוך ביתי, ואורי עבד ופרנס אותנו. אבל ברגע שהרגשתי שאני רוצה לצאת מפלורידה, היה איזשהו רגע שאני זוכרת שישבתי באוטו, ברמזור, והרגשתי חוט אחד מאלפי החוטים שקושרים אותי לפלורידה, חוט אחד כאילו גוזרים אותו. והבנתי שזה בתוכי, זה היה מין סימן, זה הזמן שלי לזוז מכאן. ועל לזוז מכאן לא ידעתי איך. אני לא היה לי ברשימת החלומות לא לטייל, זה לא משהו שאני רוצה, לא עשיתי טיול אחרי צבא, אבל משהו קרה לי פשוט לצאת מפלורידה. ואז חיפשנו איך. זאת אומרת, באתי להורים הרעיון שהוא נבד בנשמה שלו, והוא ישר אמר כן. וכשחיפשנו דרך איך להתפרנס בדרכים, בעצם משם הגיע הרעיון של הפלאפל בפסטיבל. והיה לנו רעיון לצאת עם זה לדרך, בעצם לפסטיבלים ברחבי ארצות הברית. ככה זה התחיל.
ואיך זה המשיך? הפסטיבל רנסנס זה בעצם היה הפסטיבל הראשון שהגשתם... מועמדות?
כן, הגשנו מועמדות והתקבלנו. כן. וזה נתן לנו הרגשה שאמריקה מחכה לפלאפל שלנו. עכשיו, זה באמת היה מאתגר ליצור את התפריט. אני קיבוץ נגיד, גדלתי בחדר אוכל של קיבוץ, אני לא בשלנית, לא הייתי בשלנית, היום אני כן. אז לקח לנו זמן לעצב את התפריט, זה היה תהליך מאוד מעניין, אבל מעבר למסעדה שפתחנו, כל התהליך הזה של... למכור את כל מה שהיה לנו, להחליט לעבור לקרוון, לקנות את הקרוון, לשים אותו מחוץ לבית, להתחיל להעביר את הדברים אחד אחד, להצטמצם בכמות הדברים, להבין שדברים אנחנו נהיים עובדים שלהם, במקום שהם ישרתו אותנו, הם נהיים עבד, אנחנו נהיים לזה עבד, וכל התהליך הזה הצית משהו של חיים שכבר נורא נורא ריגש אותנו. עוד דבר, זה היה לא ידוע. אני יודעת שלא לכל אחד זה מתאים, אנחנו יצאנו עם הלא ידוע, חוץ מזה שהפסטיבל הזה קיבל אותנו, והוא נמשך 6 סופי שבוע, לא ידענו מה יהיה בהמשך, לא ידענו מה יקרה, אז זה היה לקפוץ למים, פשוט לקפוץ למים.
מה אומרים ל4 ילדים שיש להם בית מוגן, מסודר, על שפת האגם, מהיום אנחנו חיים בקרוון ואנחנו מוכרים פלאפל, איך את משווקת את זה?
כמו שזה, אנחנו בכלל בגידול הילדים שלנו לא היה לא סיפורים ולא טיוחים, אז כמו שזה, החלטנו לצאת לדרך, החלטנו לצאת, לעבור לקרוון, שהקרוון עמד מחוץ לבית, לאט לאט הם העבירו את הדברים שלהם, וזה היה קל לראות, זה היה מקסים לראות איך היה להם קל לוותר על דברים, כל אחד סידר לעצמו את הפינה שלו בקרוון, והם היו חלק מהתהליך, הם לא היו בבתי ספר, הם לא היו קשורים לזה מסגרת חוץ מחוג אייקידו, שנכון שזה היה עצוב לעזוב אותו, אבל משהו בהתרגשות שלנו קצת אולי דווקא בהם, הם היו גם צעירים, הגדול היה בן 10 והצעיר היה בן 1.5 כשיצאנו לדרך, אז הם לא, אולי גם לא ידעו, מבחינתם הם סומכים עלינו שאנחנו עושים את הדבר הנכון, וזהו, זה היה, זה בהחלט הייתה קפיצה מתוך הקשבה פנימית, אני יודעת שיש כל מיני דרכים לעשות שינויים בחיים, שלנו, והיום בדיעבד, שנהייתי קצת מומחית לענייני נדודים, בגלל שהיינו בסוף 9 שנים בדרכים, למרות שלא ידענו שזה מה שיקרה, אני רואה שיש סוג של אנשים שנורא מתכננים, וחשוב להם לדעת הכל, ואיפה הם יהיו, ומה תהיה הפרנסה, ואיך זה יתגלגל, ואיזה מסגרות יהיה לילדים, ואיך אפשר יהיה לתכנן לילדים דברים נכונים, ויש את האלה שקופצים למים, אז אנחנו מהסוג, אולי יש את המגוון באמצע גם, אז אנחנו מהסוג האלה שקפצנו למים.
אני חייב להגיד שאני מאוד מתחבר ברמה האישית לנושא הקרוון והמינימליזם שאת מתארת. המקום שבו אני הרגשתי הכי במקום שלי בחמש שנים האחרונות, היה בתוך הקרוון בניו זילנד, כשהלכתי לירקתיים של הקרוון והסתכלתי עליו ואמרתי, הנה בארון הזה נמצא כל רכושי. וזאת הייתה הרגשה כל כך כלילה. לדעת שאני יכול לנוע ממקום למקום, אני יכול לארוז ולהתחיל חוויה חדשה מתי שאני רוצה, כי אין לי הרבה מה לארוז, ואין לי רעיתים, ואין לי ציוד, וזה הרגשה כל כך כלילה, בנפש, לא רק בידיים.
זה נכון, זה מדהים, כי אנחנו, ברגע, עוד פעם, היום אני כבר יודעת מה זה לנווד, אז אני יודעת מה זה התחושה שאפשר עם ואפשר בלי, אבל כשאנחנו חיים כל חיינו במקום אחד, עם בית, עם דברים, אנחנו לא מצליחים לדמיין את עצמנו בלעדיהם. אני זוכרת שיצאנו לדרך, זאת אומרת, עשינו את הפסטיבל בפלורידה, קיבלנו מחמאות על הפלאפל, שזה פעם ראשונה שעשינו בחיים, וככה יצאנו לארצות הברית עם תחושה שאמריקה מחכה לנו. אבל בדרך עצרנו אצל חברה בפלורידה עדיין, כמה שעות מפורט לודדל, וגם אצלה הורדנו את הקייק, והורדנו שטיחים מסיני, שהבאתי מסיני לארצות הברית, ולקחתי אותם איתי בקרוון, כי אמרתי, לא, על זה אני לא מבטח, ופתאום אתה רואה שאתה יכול גם בלי זה, ובלי זה. מדהים, אני זוכרת איך נפרדתי מהפסנתר שלי, שכל כך אהבתי, ובאמת, היו דברים שהייתי קשורה למה, אתה יודע מה, אז אחר כך מגיע פסנתר אחר. התחושה הזו היום שהרווחתי, אם אנחנו מדברים על חופש, התחושה שהרווחתי שדברים לא קובלים אותי, וואו, היא אחת המתנות הכי גדולות של המסע שלנו. כי תמיד יהיה עוד פסנתר. תמיד יהיה עוד שטיח, תמיד יהיה עוד קייק, תמיד יהיה עוד בית, תמיד יהיה עוד אוטו. הדבר היחידי שאנחנו לא יכולים להחליף זה אחד את השני, וזה תמיד היינו ביחד. עד שגם היו פיצוצים בדרך, אבל היינו ביחד.
כן, שגם זה חלק מהמסע אל החופש. זה לא תמיד ורוד ולא תמיד קל. אז ספרי, מה קורה אחרי הפסטיבל הזה? איך הדרך שלכם מתפתחת?
אז עשינו את הפסטיבל הזה, ועם התחושה הזו יצאנו לדרך. בארצות הברית הדרך להתקבל לפסטיבל עם זה שאתה צריך להגיש אפליקיישן כמה חודשים מראש, ואז מודיעים לך אם התקבלת או לא. התקבלנו לעוד פסטיבל רנסנס גדול באוקלהומה, ומבחינתנו מה שהכתיב את ההתקדמות של המסע שלנו, זה איפה יקבלו, איזה פסטיבל יקבל אותנו. אז בעצם לא היה לנו מסלול קבוע, אלא הפרנסה כיוונה אותנו. אז הגענו לאוקלאומה, וגם שם הייתה חוויה מאוד מעניינת. קודם כל, בארצות הברית, כל מדינה שאתה עובר אותה זה מדהים, אתה כאילו מרגיש שאתה עובר מדינה, אתה עובר את הגבול, למרות שאין שם שער, אין שם מעצור, אין שם כלום, אתה מרגיש שעברת למדינה אחרת, כי כל מדינה יש לה אופי אחר, ואוקלהומה היא אחת המיוחדות פה בארצות הברית, אני מודה, הייתה לנו שם חוויה מאוד מעניינת אנושית, מפגש עם אינדיאנים, כלכלית, שהיה על הפנים, ובעצם התחלנו כמה חודשים אחרי אוקלהומה של הרבה מאוד פסטיבלים שלא קיבלו אותנו, הסתבר שאמריקה לא מחכה לנו, או לא מחכה לפלאפל שלנו, ומצד שני פסטיבלים שהתקבלנו שכלכלית היה מאוד מאוד מאתגר, מבחינת החוויות השנה הראשונה דרך אגב במסע הייתה הכי עוצמתית, כי לא ידענו למה לצפות, היו המון תקלות, אם זה האוטובוס הישן שהתקלקל מלא פעמים, אם זה כל מיני פאנצ'רים, אם זה פסטיבלים שלא ידענו איך להתמודד ואיך למצוא שם את החשמל או את המחבא אש או את הקניות, היו המון התמודדויות בשטח שעשו גם את הקסם. הקסם של הלא ידוע, הקסם שאתה הולך על משהו בלי תכנון, הקסם של המלאכים שפגשנו בדרך, שעזרו לנו להתקדם, ואחד מהם או שניים מהם, אני רוצה לספר ש... במהלך החודשים הגענו, עברנו מפלורידה לאוקלהומה, אחר כך לקולורדו, ואחר כך היינו אמורים לנסוע לאיידהו, בשביל קורס בהילינג שאני רציתי לעשות. ומצאנו שם פסטיבלים, עכשיו כבר לא היינו דבוקים רק לרנסנס, מוזיקה או קאונטי פיירס, שזה האלה עם הגלגלי ענק והסוכר על המקל, אז קצת שינינו את הז'אנר שלנו. ונסענו לשם והיינו בלי כסף. כעוצמת החוויות, ואני יכולה לדבר עליהם שעות באמת, על המפגשים של הילדים גם עם אנשים, ואת יודע, כל הנושא הזה של חברים, אומרים לי, לילדים אין חברים, אז נכון, לא היה להם תמיד חברים בגילם, אבל חברים שלהם היו במנעד של מגיל 0 עד גיל 80. היום אני יכולה להגיד בדיעבד שהתקשורת שלהם עם העולם ועם אנשים היא פשוט פנומנלית, כי הם גדלו עם החיים. אז אני ככה מנסה לחשוב איזה חוויה לספר.
תפרי לי על מלאך, אמרת שפגשת מלאכים, אני רוצה לשמוע על מלאכים.
אז היינו באיידהו בלי כסף, לקחנו החלטה גורלית לרדת לחוף המזרחי, זה היה השנה הראשונה, חשבנו שהחוף המזרחי יותר עשיר בכסף ופסטיבלים, ושם נוכל להתפרנס יותר בכבוד. חייבת להגיד שבשלב הזה עדיין לא מכרנו בשר, היינו בפלאפל חומוס בקלאות ועלי גפן ממולאים, הכל היה צמחוני. והתגלגלנו שם לקרנבל, מאוד לא אנחנו. באמת, הגלגלי ענק שצורכים עד 12 בלילה, המוזיקה הרועשת, אנחנו עובדים שם. והמאהל שלנו, היה לנו, המסעדה שלנו קוראים לה קפה ירושלים, ג'רוזלם קפה. וזה תמיד היה מקום של מאהל לארח אנשים, כי זה האופי שלנו. אני כל הזמן צחקתי שאם אני לא יכולה להביא את עצמי לישראל, אני מביאה את ישראל אליי. ובעצם יצרנו אווירה באמת על הכוס קפה, והייתי קוראת בקפה גם, ועשיתי כל מיני דברים, ותמיד התפתחו שם שיחות נפש. זה היה מדהים. עם כל ביתן אוכל אחר, הוא היה ביתן לאוכל, אצלנו זה היה ביתן לנשמה, ממש ככה.
תגידי, למה לקחתם את הפסטיבל הזה, למרות שזה לא היה מסוג הפסטיבלים שאתם אוהבים?
תקשיב, לא היה לנו כסף. היינו חייבים, פשוט היינו חייבים להתפרנס, והלכנו עם מה שקיבלנו. מה שמצאנו זה היה פסטיבל של 10 ימים רצוף, אמרנו כמה גרוע יכול להיות כבר פסטיבל של 10 ימים, היה גרוע, היה על הפנים. אבל עוד פעם, חוויות אדירות, הילדים מתעסקים עם אנשים, ולומדים למכור לעצמם דברים, ועובדים, אדיר. אבל כסף עין. ואז הכרנו שם את מייקל, שהוא היה מלאך מיכאל הראשון שהכרנו שם. מייקל ואשתו שרון והבת שלהם בנה, היו כבר איזה 30 שנה בקרנבלים, מסתובבים עם חיות, עושים מופעי חיות שלהם, דוב, טיגריס, לא יודעת משהו כזה, והם מאוד, הם התאהבו בנו, ומייקל בילה אצלנו באוהל הרבה מאוד שעות, והיינו מדברים איתם. וכשנגמר הקרנבל הזה, ורואה את המצב הכלכלי שלנו, הוא אמר לנו, תקשיבו, אני עובר לפלורידה עכשיו, סדרה של 10 קרנבלים כאלה, דיברתי עם הבעלים של הקרנבל הזה, הוא מוכן לקבל אתכם, בואו איתי. ולא רצינו, תקשיב, זה קרנבל, זה באמת לא מה שרצינו, אבל לא הייתה לנו ברירה, הרגשנו שאנחנו חייבים פרנסה, 10 קרנבלים רצוף, אמרנו, אי אפשר לטעות בזה הרבה, למרות שזה החליף יום אחד של רגי פסטיבל בבוסטון, שאני חושבת שהיינו עושים הרבה יותר כסף, כי שם היו אוכלים פלאפל, אבל החלטנו ללכת על ההרפתקה הזאת, שזה אמר לרדת כבר ממסצ'וסטס לסאוט קרוליינה, לנורט קרוליינה וסאוט קרוליינה. אז מסנו את הדברים ונסענו, והתחלנו לעבוד בקרנבלים האלה, שהיו סרט בפני עצמו, מבטא דרומי כבד, אנשים שלא עושים טאבה כל היום, יורקים על הרצפה, אבל לב זהב, חבל לך על הזמן. והבעלים של הקרנבלים האלה קראו לו גם מייקל. ומייקל התאהב בנו ובילדים שלנו. יש שם כמה חוויות מהקרנבלים האלה לספר, שהן באמת כתובות גם בספר, אבל אני רוצה לספר חוויה אחת שבשבילי, אפילו שאני מתחילה לחשוב עליה, יש לי כבר צמרמורת, היא באמת אחד הימים הכי משמעותיים שהיו לי בכל המסע שלנו, בכל 9 שנים האלה. וזה היה אחרי כמה קרנבלים שעשינו עם מייקל, כבר התחלנו למכור בשר, קיוונו שזה מה שיוכלו בארצות הברית, אבל עדיין לא עבד לנו טוב. ואז הגיע ערב ראש השנה, יום שישי בערב, ואני אמרתי לאורי, תקשיב, אנחנו לוקחים הפסקה ביום הזה, אנחנו נוסעים לחווה של המייקל הראשון, יש לו חווה בסאוט קרוליינה, נוסעים, נחים, חוגגים את ראש השנה. ואורי אמר לי, בסדר, לא נעבוד. ומייקל, הבעלים של הקרנבל, בא אליי ואומר לי, תקשיבי, אני נוסע לסוף שבוע הזה לקרנבל קטן, אני מציע לכם שתבואו איתי, אני לא רוצה ממכם כסף, כי בדרך כלל משלמים או אחוזים או שכירות לבעלי הקרנבל. הסתכלתי אליו ואמרתי לו, מייקל, מה קרה, מה עשינו שזכינו בזה? הוא אמר לי, תקשיבי, כשאני ואשתי התחלנו לפני 30 שנה את העסק, לא היה לנו גרוש על התחת, ואנשים מסביב עזרו לנו ותמכו בנו בשביל שנגיע לאיפה שאנחנו היום, ואני רואה איפה אתם ואני רוצה לתמוך בכם. זה היה המלאך מיכאל השני. אז אמרתי לאורי, תקשיב, אין לנו ברירה, אנחנו נלך לעשות הפסטיבל הזה. הגענו למידל אוף נוור בסאוט קרוליינה, לעיר שנקראת וורינטון. מקסים, ירוק, עיירה של בערך 2,000 אנשים, רובם שחורים. אני הבנתי שאוכל כנראה כבר לא נמכור פה הרבה. וליד איפה שהקרנבל עובד, יש את השכונה של הקרוונים של אלה שעובדים. אנחנו באים עם הקרוון שלנו, מכנים אותו, ובזמן הקרנבל אנחנו גרים שם. והכננו שם את הקרוון שלנו, ואורי הלך לסדר את הביתן עם הגריל והגן שמן לפלאפל וכל מה שצריך. ואני יושבת בקרוון, ואני אומרת לעצמי, אלוהים, מה אני עושה כאן במקום ההזוי הזה? ערב ראש השנה, יום שישי בערב, אנחנו הולכים לעבוד במקום הזה, מה אני עושה כאן? וככה בשביל לנחם את עצמי, אני שמה לי CD של שירים עבריים, ואני שומעת פתאום את השיר של אהוד בנאי ששר, היום נעשה משהו בלתי נשכח, שישאיר זיכרון של שמחה מבורך. וידעתי מה אני עושה. קמתי מהקרוון, רצתי לסופרמרקט, קניתי תפוחים, דבש, קמח. חזרתי הביתה, ובמטבח של 0.5 מטר על 1 מטר שהיה לי בקרוון, אפיתי מאפינס דבש. חתכתי את התפוחים לפלחים וסידרתי אותם כמו פרח על צלחת, עם דבש באמצע. וכשהכל היה מוכן, אורי ואני לקחנו את זה והסתובבנו אחד אחד, בין כל העובדים של הקרנבל, שאתה צריך להבין שזה אנשים רובם, בלי שיניים, מלאי קעקועים ועגילים. הרבה מהם יצאו מהכלא ובעצם זה העבודה היחידה שתיקח אותם. זאת אומרת, זה אנשים שלא ממש התייחסו אליהם בחיים. פתאום אורי ואני עוברים לידם, מגישים להם תפוח בדבש ומאפין, ומספרים להם שזה ערב ראש השנה שלנו, ומאחלים להם שנה טובה. והאור שנדלק לכל אחד ואחד מהעובדים האלה בעיניים, עושה לי עד עכשיו צמרמורת. זה היה כל כך מרגש לראות אותם. וגמרנו את הסיבוב הזה מרוממי רוח. פשוט הרגשתי שבחרתי להתחדש. זאת הייתה בחירה שלי. לא היה ברור מאליו שאני הולכת לשבת לארוחת חג עם משפחה או חברים, זה היה פשוט בחירה לעשות משהו מיוחד. וכשאני חוזרת ככה לכיוון הקרוון שלי מרוממת רוח כולי, שני קרוונים ממני, עוצרת אותי מישהי שיומיים לפני, סיפרה לי שהיא ילדה, ואין לה מספיק חלב להעניק את התינוקת שלה, והיא ביקשה עזרה, ואמרתי לה, יומיים לפני נתתי לה תי שומר, שמגביר חלב אצל מניקות ודבש. וזהו, מאז לא ראיתי אותה, עכשיו אני הולכת הביתה. ואיך שאני עוברת ליד הקרוון שלה, היא ככה קוראת לי ואומרת לי, את יודעת, התי שלך מאוד עזר לי, את יכולה לתת לי עוד? אמרתי לה, כן, בטח, בואי. אז ככה היא באה אליי לקרוון שלי, אני נותנת לה עוד תי ועוד דבש, והיא פונה לצאת, ואחרי כשלושה צעדים היא עוצרת, מסתובבת אליי ואומרת לי, את יודעת, ביקשתי מאלוהים שישלח לי עזרה, והוא שלח לי אותך. וזה, אני באמת עולות לדמעות, נחנק לי הגרון מדמעות, כי זו הייתה התשובה שלי, לאלוהים מה אני עושה פה. וזה לימד אותי, שאנחנו תמיד במקום שהכי צריך אותנו, ולא יכול להיות לי שיפוט, לא על אנשים עם קעקועים, עם טיפה יהירות קיבוצניקית נשארה בי, היא ירדה שם באותו ערב, לא על אנשים כאלה או אחרים, מאז אני יודעת שזה תמיד, החופש לראות את המקום הזה שאתה נמצא בו, שהוא יכול להיות זהב, אתה יכול להיות זהב בשביל אחרים, זה אין לזה תחליף, מאז כל מקום שהגענו אליו במשך התשע שנים האלה, הרגשתי שאני במקום המושלם לי, וברגע שעזבנו זה היה גם הכי מושלם, עד שהגיע הרגע להתיישב, אבל זה היה, זה התחושה הזו של החופש הפנימי, לבחור איך אני בכל מקום,
כן.
אין לי מילים.
תראי, אני חושב שהקו שעובר בינתיים בין כל הפרקים שהקלטתי עד היום, זה הנושא של הבחירה. אנחנו היום לא מדברים על פסטיבלים ולא על פלאפל, אנחנו מדברים על חופש בחירה, ועל המקום הזה שאנחנו מזהים שמה שקורה לנו זה המקום הנכון בשבילנו, ולהיות בהודעה כלפי זה, ואני רוצה לתרגם את זה בעצם למי שמאזין לנו עכשיו, אם אני לא הייתי מכיר אותך והייתי שומע סיפור על מישהי שמסתובבת עם ארבעה ילדים, בין פסטיבלים בארצות הברית, עם אי ודאות מוחלטת לגבי מה יקרה ואיך נתפרנס, אני חושב שבמקום הזה עולים הרבה פחדים. ואנחנו גם לא, אין לנו כרגע מוטיבציה, לי ולך, לתת לאנשים השראה לעשות פסטיבלים בארצות הברית, אבל בואי ניקח את זה למקום של החלומות של אנשים. רוב האנשים שאני מדבר איתם, שאם הם כבר יודעים להגיד מה החלום שלהם, הם מיד מוסיפים למה לא, או מה מפחיד. הרבה פעמים זה קשור לכסף, לפעמים זה קשור לדברים אחרים. איך אנחנו מתגברים על המכשול הזה, שהוא באמת פחד אמיתי, פחד לגיטימי, וללכת אחרי החלום שלך, בהינתן כל המכשולים שאת רואה מול העיניים, וגם אלה שאת לא רואה?
אז קודם כל, פחד מכסף הוא לא פחד לגיטימי בעיניי. אני מבינה שהוא נפוץ, אבל הוא לא לגיטימי. פחד לגיטימי בעיניי זה שמישהו חס וחלילה יאיים על חיי. זה פחד לגיטימי. אבל פחד לכסף הוא סיפור שהמצאנו לעצמנו בראש, ואני אומרת בתור מישהי שפיצחה את זה, לא מישהי שנולדה עם כפית זהב בפה. והפיצוח הזה היה בסוף השנה, דווקא לא בשנה הראשונה ביציאה למסע, אלא בסוף השנה השנייה, שחזרנו לפלורידה באמת בלי כסף, שמישהו בא ככה ולחץ את היד לאורי והשאיר לו $200 שיהיה לנו לאוכל, ומשפחה תמכה עם כסף, ואז אורי חזר לעשות את העבודה שהוא עשה לפני שיצאנו למסע, והתחלנו עוד פעם להכניס יותר ממה שהוצאנו. זאת הייתה המשוואה שהיינו צריכים להגיע אליה. אבל אז הגיעה השנה השנייה, עשינו שוב את הפסטיבל בפלורידה, ו... זו הייתה החלטה, האם יוצאים שוב לדרכים או לא, ולא ידענו מה לעשות. אם לפני זה בפלורידה, כל החברים תחנו אותנו כשיצאנו בתור אתם משוגעים ואתם חסרי אחריות, אז עכשיו שחזרנו בשנה, אחרי השנה הראשונה, גם היה עם האצבע, אמרנו לכם, ומה אנחנו עושים עם זה? זה באמת, כאילו, כן, אנחנו לא רוצים לחוות עוד שנה כלכלית כזו, אבל היה משהו אחר במסע, שהוא מעבר לכלכלי. וישבנו אורי ואני, והסתכלתי לו באיזשהו שלב בעיניים, ואמרתי לו, אורי, אנחנו צריכים לעשות החלטה, האם אנחנו פועלים מפחד או מהשראה. והחלטנו פשוט לפעול מתוך השראה, וההשראה שלנו הייתה לחזור לדרכים. תקשיבו, לא משנה מה עושים בחיים, שזה מתחילים, זה קשה. גם אם מתחילים עסק בבית שאנחנו גרים בכל החיים, גם מתחילים לימודים, גם מתחילים זוגיות, כל דבר יש לו את האתגרים שלו. אבל החלטנו שאנחנו יוצאים שוב לדרכים. אני זוכרת ש... הכנסנו את המסעית להילוך, ויצאנו באמת לדרך עוד פעם, הבן השני שלנו צרח כזה, יש, יוצאים עוד פעם לדרך, הוא לא יודע עוד מה מחכה לו, היו עוד קשיים בדרך, אבל באמת, זו הייתה תחושה מדהימה, ובאותה שנה, הגלגל הכלכלי גם התפך, באותה שנה, היום כן חשוב לי להגיד, כי זה, אני יודעת שלאנשים זה חשוב, 9 שנים אחרי, אנחנו בעלי עסק סופר מצליח, אנחנו עובדים 5 חודשים בשנה, זה הכל, אנחנו חיים איפה שאנחנו רוצים, אנחנו חיים, אנחנו עושים מה שנכון לנו, מחירים בדרכים, לא משנה איפה, יש בכל מקום, אבל אני חושבת שחופש הוא לא רק בדרכים, כמו שאמרת, חופש יכול להיות גם בבית, בעיר, ברמת גן, בתל אביב, בישראל, בניו יורק, בפלוריד, חופש זה באמת משהו פנימי, יש משהו במסע שמחכך אותנו עם בחירות, שאנחנו חייבים להאמין בנושא הזה של חופש, אין לנו ברירה, אז בבית אנחנו יכולים לשבת ולהגיד, לא, אני מפחד ואני לא אעשה, נוח, עדיין יש חשבון משולם, יש מה לאכול, אז נוח לי להתמודד עם זה ככה. אז נכון שכשיוצאים לדרכים ומנערים את השטיח, לא משנה איך דרך אגב, לא חייבים לצאת לדרכים בשביל זה, אפשר לעבור עיר, אפשר לשנות עבודה, יש כל מיני דרכים לנער שטיח, אבל שאנחנו מביאים את עצמנו להתחכך עם דברים לא צפויים, ועם החיים, ועם לפגוש באמת את המאוויים הכי עמוקים שלנו, אם זה לצייר, אם זה לטייל, אם זה לשיר, אם זה, לא יודעת מה זה, אין על זה, זה חופש.
לגמרי, אז אם אני ככה מנסה לעטוף את הכל, כל מה שאמרת יחד, מי שעומד בפני הפחד, אז לעזוב את הפחד ולחפש את ההשראה, לכל אחד יש השראה משלו, ההשראה שלכם הייתה יציאה לדרכים, אבל כל אחד ראוי, ראויה שישאל את עצמו, מה ההשראה שלי, מה מושך אותי קדימה, ולעבר מה אני הולך, ולא ממה אני בורח, זה דבר אחד, ודבר שני, להכניס להילוך ראשון, ולהתחיל לנוע, אפרופו הקרוון, זה היה הדרך שאתם ניערתם את השטיח, אז כל מסע בין 1,000 מייל מתחיל בצעד אחד קטן, וזה בדיוק הצעד שנותן עוד מוטיבציה, ועוד תחושת מסוגלות, ועוד הליכה אחרי ההשראה, במקום בריחה מהפחד. אז פשוט להכניס להילוך ראשון ולזוז.
כן, אין ספק שכמו שחברנו שמיל אמר, הכל מסתדר בתנועה, וזה נכון, הכל מסתדר בתנועה, אבל אני רוצה להגיד שהפרק האחרון בספר שלי קוראים לו השיר שלכם, כי אני חושבת שלכל אדם יש את השיר המיוחד שלו לשיר בעולם. השיר שלך הוא לא השיר שלי, ושיר של כל אדם ואדם הוא מאוד מאוד מיוחד, ואני חושבת שזה קריאה של הנשמה שלנו לשיר את השיר שלנו בעולם הזה. וכל אחד יש לו את הציפור שלו שלוחשת לו כך או אחרת. אני חושבת שחשוב להקשיב לזה, כי אז אנחנו מרגישים מוגשמים פה. אני לא בטוחה שלעזוב את הפחד, זה דבר שאני מאמינה. הפחד הוא ממשיך ללכת איתנו, אבל אני חושבת שיותר חשוב לא לתת לו לנהל אותנו. זה בסדר להקשיב לו. כן. מסכים. אבל להיות מדויק לשיר שלנו, באמת, אתה יודע, אני מסתכלת על אנשים שאני למדתי ראיית חשבון, יש כאלה שהראיית חשבון זה השיר שלהם, זה בסדר, זה לא בסדר, זה השיר שלהם בעולם הזה, אבל השאלה מה כל אחד השיר שלו?
נכון, מתחבר לגמרי למה שאת אומרת, להקשיב לפחד, אבל לא להיות מנועל על ידי הפחד, ורציתי לשאול אותך את השאלה הזהה, שאני שואל כל מרועיין ומרועיינת, מה את מאחלת למי שמקשיב לנו עכשיו?
שידע לשיר את השיר שלו בעולם.
אמן.
אמן.
אילנה, תודה רבה שהצטרפת, את באמת השראה גדולה, אני בטוח שאפשר לדבר עוד שעות על 9 שנים בדרכים, ועל הספר שלך, מי שרוצה להעמיק עוד, אז יכול למצוא את כל הלינקים, בתיאור של הפרק, ושוב תודה רבה, כיף לי להיות איתך.
תודה אורי, תודה לך, ושתמשיך להפיץ חופש ואור, מדהים.
תודה, תודה, וחופש נעים.